אנחנו נתחיל על פי הסדר, בלי נדר, אני אשתדל על פי הסדר שכתבתי שם. הסדר הוא סדר ענייני פחות או יותר, לכן אני אנסה להקפיד עליו. וכדרכנו, מתחילת הזמן, אנחנו ננסה ללמוד יחידות של שמונה שיעורים כל פעם, בנושאים שונים. איזה מקבץ נאה של פסקאות בנושא מסוים. נדבר על הנושא הזה קצת, להקיף אותו גם מצדדים וצדידי צדדים. שותפות שלכם היא חשובה כמובן. בעזרת השם. יפה. אז אנחנו מתחילים עם מקור מספר אחת, שכמדומני זה הדרישה לזיכוך המידות, נכון?
מה זה קשור?
מידות. כרגע הקבוצת פסקאות הזו זה בענייני מידות. כל מיני בירורים בענייני מידות, נכון? אז בואו נתחיל. הדרישה לזיכוך המידות. זאת אומרת, גם מישהו בכיתה ה' או מישהו בכיתה ח', בעצם ככל שהוא עולה, כן? ככל שהוא עולה כיתה, הוא כאילו חוזר במובן מסוים מכיתה א'. תכף אנחנו נסביר את הפרדוקס הזה. פרדוקס המתקיים, קוראים לזה. פרדוקס המתקיים. איך יכול להיות שאני בכיתה ח', אבל אני בכיתה א'? זו שאלה מאוד מעניינת. כן. אבל כשמדובר בעבודת המידות, אין בזה שום סתירה. זה דבר מתחייב, ואנחנו ננסה להבין את הנקודה הזו. הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת מעולם. כלומר, אדם לא יכול להגיד, כן? ברוך השם, אני בעל ענווה. כיוון שאני בעל ענווה, אני יכול להתייצב על אותו המקום, או אפילו להתעלות, ונגיד זה אחרת. אני עכשיו מדרגת ענווה כזו, ואני עכשיו רוצה להיות פה. אז בעצם אני עולה מטוב לטוב יותר. לכאורה זו התפיסה השטחית. כלומר, הייתי פה, הייתי ענב כזה, עכשיו אני מתקדם לפה. אז התקדמתי. כן? אני לא צריך עכשיו להיפגש במהלך ההתקדמות שלי, כן? על הסקאלה של הענבה, במהלך ההתקדמות, אני לא צריך להיפגש עם עולמות חשוכים. מה פתאום? אני עולה מטוב לטוב יותר. אז ההתקדמות הזאת, היא לא אמורה להפגיש אותי עם מדורים של חושך. עם סיגים, עם חולשות, עם כוחות לא מבוררים. לא. מה זאת אומרת? אני מתקדם. זה החשיבה הפשוטה. זה החשיבה הפשוטה. כן? והמוטעת, כמובן. כן. מה אומר כאן, רב? הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת מעולם. זאת אומרת שאתה עולה בעצם ממידת ענווה אחת, ממדרגה אחת למדרגה נוספת, אתה צריך לזכך את הענווה מחדש. דבר מוזר. מה, לא עומד לרשותי ולזכותי כל המדרגה שקניתי לפניכם? לכאורה המדרגה שקניתי לפניכם אמורה, כן, לשמור עליי מפני השיגים שבענווה. איך יכול להיות שבמדרגה הזו שקניתי לי, והייתי מאוד מרוצה במדרגה הזו, אלא מה, אני אדם מתקדם ומתפתח בעבודת השם, ואני מבקש להתקדם לפה. מה פתאום שהרצון הזה להתקדם פתאום יחשוף אותי בפני כל מיני השיגים של הענווה? הרי השיגים תוקנו כבר במדרגה הקודמת. אני עכשיו רק עולה. אם אתה... תפקר נבין את ההיגיון הזה. למה זה כך קורה? אבל על פניו, אנחנו לא תופסים את הנקודה הזו. איך יכול להיות? הרי זה לא הוגן. הרי אני מתקדם. הייתי כבר פה. אז מה פתאום שאני רוצה לטפס עוד קצת? פתאום אני נפגש עם כל מיני עיוותים וכל מיני ניסיונות בתוך הענווה. מה זה? וכל מיני פיתויים, כן, שמקלקלים את הענווה, כן, לקלקל את הענווה. איך יכול להיות? מאיפה צצו הפיתויים האלו? מאיפה הם צצו? בגלל שרציתי לעלות הם צצו? מאיפה הם מופיעו? שאלה מעניינת. הרב אומר שהם מופיעים. הדרישה לזיקוח המידות אינה נפסקת מעולם. שימו, יש הבדל. יש דרישה להתעלות ויש דרישה לזיקוח. מה ההבדל בין התעלות לזיקוח? אם באמת הדבר היה כפי התפיסה המוטעת שציינתי ותיארתי מקודם, אז היינו אומרים, הדרישה להתעלות. נכון? היית פה, עכשיו אתה מתעלה לפה. מתעלה לפה. אבל אתה מעלה בקודש, אתה לא נפגש עכשיו עם מדורי חושך. היה כתוב, הדרישה להתעלות המידות. אינה נפסקת. אבל פה כתוב מה? הדרישה לזיכוך המידות. זאת אומרת, אני לא יכול להיות בטוח בענווה שקניתי. כאשר אני רוצה לעלות למדרגה נוספת, אני צריך לזכך את הענווה מחדש. מה זה? איזה חוקיות יש כאן? נשמע מאוד משונה. נגיד יותר מזה, לא רק משונה. תראו לכם אדם שעובר חוויה כזו, הוא נמצא במדרגה של ענווה מסוימת, שהוא כבר הצליח להתבצר בה, ליישב אותה יפה, הוא עבד עליה כמה שנים, הוא כבר בא לבית במדרגה הזו. פתאום רוצה להתקדם במדרגה נוספת, פתאום הוא חוזר כיתה א'. פתאום הוא מרגיש שצריך להתמודד על הענווה מחדש, ועולים לו כל מיני דברים שכבר מזמן הוא חושב שהוא גמר איתם. מה זה? זה יכול להפיל את הבן אדם. זה יכול לגרום לבן אדם להגיד, רגע, מה אני בכלל עובד את השם יתברך? אני חשבתי שאני יכול ליהנות מאיזשהו ביטחון בתהליך ההתעלות שלי. אבל פתאום שאני רוצה להתעלות ואני פותח את המידה להתעלות, הפתיחה הזו פתאום מאפשרת לכל מיני כוחות משונים להתעורר ולתקוף את הענווה ולגרום לי לברר אותה מחדש. זה דבר משונה. זה יכול להפיל את האדם בהרגשה לא טובה, ויש בעלי התשובה שמעידים על כך, שבתהליך ההתקדמות שלהם, משום מה, ככל שיותר מתקדמים, פתאום בתהליך ההתקדמות מופיעים כל מיני כוחות שהם חשבו שלא נמצאים בתוכם. הם חשבו שכבר סגרו עניין עם מידת הכעס, סגרו עניין מכל מיני דמיונות, כל מיני רגשות, כן? פתאום מופיעים כל מיני נטיות נפש מוזרות, שהייתי בטוח שדי, זה נגמר. מה זה? למה הם מופיעים כאן? למה הם נחוצים הכוחות האלו לתהליך ההתעלות שלי? ואולי הם באים לסכל את כוונתי? אולי הם השטן? אולי התעוררות הכוחות הרעים האלו זה, לא יודע מאיפה. מה זה? כך אתה עושה לי ריבונו של עולם? אני כל כך מתאמץ, ותראה לאיזה מדרגה יפה הגעתי. אז בגלל שאני רוצה להתקדם עוד קצת, אז פתאום אתה חושף אותי לחולשות שלי, לכל מיני כוחות, מה זה? זאת אומרת, מי שלא חמוש בהכרה הזאת, שהוא מגיע לידי ניסיון בעניין הזה, יכול ליפול. יכול ליפול. כן, רוצה להגיד.
טוב, אז בדק בית
על המעלה שכבר עסקת, אם תוכל
לעשות
בדק
בית, האם
זה
באמת המעלה שאתה חושב שאתה
נמצא בה?
בשביל להתקדם עוד?
לא. אני אומר, עצם העובדה שאתה נפתח להתקדם כרגע, אתה פשוט פותח את עצמך להתקדם, הפתיחה הזאת, הפתיחה, היציאה ממצב אחד למצב שני, זה בין השמשות. אתה מבין? אתה יוצא מהמדרגה הראשונה, אתה עוד לא הגעת למדרגה הבאה, בדיוק ברווח הזה, מתעוררים כוחות. מתעוררים, מה זה הכוחות האלו? הכוחות האלה מתנגדים למעלה הבאה? או הם חלק בלתי נפרד מהמעלה הבאה, אלא שעדיין לא? התבררו. לא התבררו עדיין. זה דומה קצת לגיל ההתבגרות, שימו להם בחינה הורמונלית. כשאדם עובר מצב הילדות למצב הבגרות, יש מצב הורמונלי של עייפות, נכון? מה הדבר הזה? מה זה עייפות הזאת? לא מבין. הייתי ילד כזה נמרץ, כזה שובב, מלא כוחות, פתאום נעשיתי כבד. רגע, אני יורד, אני גדל, או נעשה יותר קטן? מה קורה? אבל העייפות הזו עצמה היא ביטוי לפעילות הורמונלית, שבעצם מכינה אותי לבגרות. נכון או לא? הנה, אותו דבר. עכשיו, אם אני אבוא ואומר, רגע, יצאתי ממצב הילדות, ועכשיו אני הולך לכיוון הנערות, כן? וברווח הזה נעשיתי עייף. כל מיני תופעות הורמונליות משונות, כן? בחורה מתבגרת, נערה מתבגרת, פתאום, כן? רואה אדם. מה קורה לי? למה? כל מיני תופעות הורמונליות, פיזיות, כל מיני אזורים בגוף. מה קורה לי, אמא? אני מתבגרת או שאני לא יודע מה קורה לי? או שאני מזדקנת? לא, את מתבגרת, תביני. אבל ההתבגרות, היא צריכה לספוג לתוכה ולהיבנות על גבי התהליכים האלה. שבראשיתם הם מורגשים כהתפרקות איברים. אבל הם מסעים לגדילה. ואם את תהיי קצרת רוח ותיכנסי לחרדות, לא תוכלי להגיע לגיל הבגרות. אותו דבר גם פה. מאוד מעניין. זאת אומרת, אני אתחיל לקרוא, כן? אני נתתי הקדמה כדי שנוכל להבין יותר את הדברים שנאמרים במשך. מה זאת אומרת? כל דוגמה שתבהיר לנו את הרעיון הזה, כי הרעיון הזה הוא לא קל להבנה, כל דוגמה שתבהיר לנו זה מקובלת בברכה. מה הרעיון של המיקרוסקופ, נראה?
אתה מגדיל פי שלוש בהתחלה, אתה אומר, תיארתי את השטח.
מה עשיתי לשטח?
אם אתה רואה שאתה תיארת את ה...
הגדלתי פי שלוש את מה? את האובייקט?
אפילו להסתכל על המידה שלך.
אתה מדבר...
אתה מנקה אותה.
נו.
אחר כך שאתה מסתכל על מיקרוסקופ של פי חמש או פי עשר, אתה רואה שעדיין מלוכלך,
זהו, אז זה לא בדיוק זה. אתה יודע מה? אולי בסוף נוכל לומר שאנחנו כנראה מדברים על אותו דבר. אבל על פניו, בוא נזכור את מה שאמרת, ונבחון אותו אחרי ההסבר. זה לא בדיוק זה, זה באופן כללי נכון, כן, שיש המון גילויים בתוך מידת הענווה. המדרגה שלך היא כאפס וכאין לעומת המדרגה הבאה. ודאי שיש דברים שצריכים זיכוך מדעת. אבל פה הרב מפתיע אותנו, כן, לגבי הסיבה שבגללה צריך זיכוך. מה קורה? איזה כוחות בעצם מלכלכים את המידה הזו? איזה כוחות מלכלכים אותה? מאיפה הם באים? אני רוצה לומר שהכוחות שמלכלכים אותה הם דווקא ההורמונים של הגדילה של המידה. יח, חביבי, זה חידוש גדול. זה מבט עמוק, שאני חושב שעד היום לא כך הסתכלנו כך על תיקון המידות. כן? לא כך הסתכלנו על תיקון המידות. אבל בואו נראה מה שהוא אומר על זה. מה, בבקשה.
זה מקשר למה שלמדנו אתמול על העיגולים והיושר. יש בעצם, תיקון הזה אתה פותח את העיגול בעצם, לא? אז למה, מה קורה?
אז זה אנחנו באים ללמוד. זה בדיוק הנקודה. כן, כן. כל זה היה הקדמה, לא רציתי להגיד את השם המפורש, כן? רציתי רק להקדים, כדי שיהיה לנו יותר קל להבין את דברי הרב. אז בוא נקרא. הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת מעולם. למה? למה? מה גורם שההתעלות במידה, מה גורם שהרצון להתעלות, יעמיד אותי בפני אתגר של זיכוך המידה. מהם הכוחות שנטפלים למידה? מהו התבן? או מהם הקוצים שדבקים בשושנה? מאיפה באים הקוצים האלה? מאיפה הם באים? הקוצים הם קוצים של השושנה. הם גדלים עם השושנה. השושנה היא נפלאה, המידה שאותה אנחנו רוצים לקנות, אבל בדרך פלא, ההתעלות שלה, ככל ששונה יותר מתבגרת, הקוצים שלה נעשים יותר קשים. מה זה? איך זה קורה? מסביר הרב. כי גם אם זיכך האדם את מידותיו, בהיותו במעמד רוחני ממוצע. איך אמר לי אבא שלי? הוא קנה בימבה חשמלית. ראיתם את הבימבה חשמלית, עכשיו הביאו לארץ, בימבה חשמלית מיפן. זה כזה, בימבה חשמלית, מין כזה, מיני מכונית כזה, לא משנה. אז היה לו, יש לו טרקטורון, יש לו קולנועית כזו, ויש לו קולנועית אחרת. עכשיו הוא קנה בימבה חשמלית. אז הוא אומר לי, תשמע, הרבה יותר קל לתפעל את הקולנועית. הבימבה הזו היא מתוחכמת, היא לא צייטנית, היא לא סלחנית. טוב, תשמע, יש פה כוחות אחרים, זה לא קולנועית. זה בימבה עם מצבר, אני יודע מה, של 60 שעות, שיכולה להגיע למהירות של 40 קילומטר לשעה. זה, טוב, זה לא אבא שלי נגן מכונית, הוא יודע, אבל בסדרה, בסקאלה של כל הצעצועים האלו, הבימבה הזו, הוא נוסע עם זה בשבילי הקיבוץ, הוא לא נוסע עם זה בכבישים. בשבילי הקיבוץ. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאתה נהג אלוף על אופניים מסוימות, אבל אופניים מקצועיות יותר, פתאום הן מעמידות אותך באתגרים שאתה לא יודע להתמודד עם. אתה יודע לנהוג על מכונית מסוימת, אבל מכונית משוכללת יותר, אופה, אתה לא יודע לנהוג. אתה צריך להתמחות, אתה צריך להתמודד. יכול להיות שהגעת למידת הענווה במדרגה מסוימת. ואותה מדרגה שקנית לך, כבר הגלת את כל הפינות ואת כל הבליטות, והכל בסדר. זאת אומרת, במדרגת הענווה שקנית, התמודדת כבר עם כל הרגשות, כן? שהתעוררו במהלך העבודה הזאת. התמודדת עם כוחות אחרים, כן? שהתעוררו בתוך הנפש, לרגלי ההתמודדות. כי ברגע שאדם בא לקנות ענווה, שימו לב מה קורה. כשאדם בא לקנות ענווה, הוא מתמודד עם כוחות, איזה כוחות הוא מתמודד? איזה כוחות רעים מתעוררים בו? שמנסים אותו? מה? אתה רוצה להגיד גאווה, מה עוד? תכף ומיד שאדם רוצה לקנות מידת הענווה, איזה כוחות מופיעים? מה? יפה. איזה עצבות. איזה עוד כוחות? ביטול. כעס פחות אופייני, אבל עצבות, ביטול. אה? אינה אבסולה, ביטול. כן? אתם שמים לב איזה כוחות מתעוררים לרגלי הרצון לקנות? כולה רציתי לקנות ענווה! מה מסתערים עליי כל מיני נטיות של עצבות? אתם מבינים? זאת אומרת, זה מעניין. נטיית העצבות מתעוררת לרגלי הענווה, האם בגלל שהיא מפריעה לענווה? או האם בגלל שהיא מחומרי הענווה? האם היא מחומרי הענווה?
הסיגים שלה.
מה?
הסיגים שלה.
צריך לטהר את הסיגים של העצבות. אבל אין ספק שהעצבות שמתעוררת בתוכנו בצורתה הגולמית, היא ההורמונים של הענווה. כאשר אנחנו נברר את העצבות הזו, ונזכך אותה, וניקח ממנה את כוח החיים שלה, היא תבנה את הענווה. אבל הענווה בתחילתה, היא מעוררת באופן ספונטני כוחות מאוד משונים. אגב, יש אנשים שאומרים, אם אלה הכוחות שמתעוררים במהלך קניין מידות, אני לא רוצה את המידות האלה. לא רוצה. למה להתמודד עם זה? אני לא רוצה ללכת לחדר כושר. כי אם, מצד אחד, אני רוצה להקפיד על הכושר הגופני שלי. כן? וגם הרופא אמר לי שכדאי להתאמן. אבל אני יודע שברגע שאני אכנס לחדר כושר, כל החולשות שלי יתחילו לצוץ. ואני שואל, האם הן צצות כדי להפריע לי או כדי לבנות אותי? התשובה היא ברורה. התשובה היא ברורה. הסיבולת לב ריאה החלה שלי, שמתעורר כאשר אני מתחיל ללכת, למה הוא נוצר? למה הוא נוצר? כדי שאני אתמודד איתו. כדי שאני אחזק את הסיבולת. אבל הוא מתעורר כדי למשוך את תשומת לבי, לזכך את זה, לחזק את זה. ככה זה בעניין המידות. כל מידה שאנחנו באים לקנות באמת, אי אפשר שהיא לא תנביע מתוך הנפש, כוחות טבעיים, שבחלקם הגדול, בצורתם הראשונית, הם בדמות חסרונות. חסרונות, מה לעשות? אז גם אם אתה כבר יודע לנסוע על אופניים פשוטות, נגיד ילד שנוסע על שלוש גלגלים, עכשיו מורידים לו גלגל והוא נוסע על שתיים, כמה חולשות מתעוררות בתוך הנפש, פחדים, חוסר ביטחון, חוסר אמון ביכולת שלו, כמה כוחות מתעוררים רק בגלל שהוא הוריד גלגל. עם כל זה הוא צריך להתמודד. כל הכוחות המתעוררים האלו עכשיו צריכים לתפוס את מקומם במדרגה הבאה, ולהשתלב איתה יפה, ולשמש לה כוח חיים. העצבות תשמש כוח חיים בתוך הענווה, כאשר היא תזדכך, לכן זה כתוב זיכוך. כי בשלבים הראשונים של הופעת הענווה, העצבות נטפלת אליהם. זה אנחנו נראה בפסקה הבאה, בבירור כוחות הנפש, מידות הנפש, שם נלמד זה יותר בפרטות. אבל פה כבר אני מתחיל לנגעת בנושא הזה. זה ברור מה שנאמר? זה ברור? מישהו בין הלבון עצמו יכול לומר לעצמו, וואלה, אני מכיר את החוויה הזו. אני מכיר את החוויה הזו. אגב, אני רוצה לומר פה משהו. מי שלא מכיר את החוויה הזו, סימן שהוא לא באמת רוצה לתקן מידה. החוויה הזו שאני אדבר עליה כאן, היא צומחת ומתעוררת בנפש, בעקבות רצון עמוק לתקן מידה. כי מי מאיתנו לכאורה לא רוצה לתקן מידה? השאלה, עד כמה אנחנו רוצים לתקן? שאנחנו רוצים באמת לתקן את המידה בתוך הנפש, ואנחנו עושים עבודה נפשית, אז מתחולל התהליך שמדובר עליו כאן. אבל שאני אומר שאני רוצה לתקן, אבל אני לא באמת רוצה לתקן, אני לא מעורר את הכוחות הטבעיים האלו מרבצם. אני לא מוציא אותם מן הכוח אל הפועל. כן? הם נמצאים בכוח. בכוח העצבות נמצאת, אבל היא לא תופיע כל עוד אני רוצה להיות ענב. אבל אם אני רוצה באמת להיות ענב, ואני נכנס לעבודה הרגשית של הענבה, אני רוצה לעורר אותה בתוך הנפש, אין ספק שמידת העצבות תופיע. מה? אנחנו לא אמרנו את זה. אנחנו לא אמרנו את זה. אמרנו שהעצבות מופיעה בצורה הגולמית יחד עם הענווה, כי יש צד שווה בין ענווה ועצבות. ענווה זה כינוס כוחות. אדם ענב הוא לא מפרסם את עצמו, נכון? הוא לא מפרסם. אני. יודעים עליו, אבל הוא לא מפרסם. עצבות אותו דבר, זה כינוס של כוחות. כך יגיד הרב, שהענווה והעצבות זה שתי מידות מצרניות. יש להם מחנה משותף שמסתכלים עליהם בצורה שטחית. כל עוד אנחנו לא מעמיקים להבין את ההבדל העמוק שביניהם, הם נדמות לנו כאחיות, ענווה ועצבות. ולכן שאדם בא לעורר את מידת הענווה בתוך נפשו, אי אפשר שלא תיגרר איתה גם נטיית העצבות. כך אומר הרב בפסקה הבאה. איך הוא מסביר? אנחנו נדבר על זה, תורת השם. ככה זה עובד. אז שאני רוצה באמת לעבוד על ענווה, אל לי להתפלא שמופיעים כל מיני כוחות גולמיים, שאחת מהם זה עצבות, יש עוד כוחות שמופיעים. והיינו עושים פה איזה סבב, היינו יכולים לדבר על רשימה נכבדת של בין 6-8 נטיות שמופיעות, שונות אפילו, שונות. אז בואו נחזור שוב אל ההיגיון הפנימי של הקביעה הזאת של הרב. הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת מעולם. למה? כי גם אם זיכך האדם את מידותיו בהיותו במעמד רוחני ממוצע, הוא יתגבר כל החולשות של הנסיעה על אופניים 3 גלגלים, זהו, יתגבר כבר על הכל, הנסיעה שלו היא שוטפת, אין פחדים, אין חוסר ביטחון, יש זרימה, הכל בסדר. טוב, טוב, תיקנת את הכוחות הטבעיים, כן? שנצרח לתקן אותם בשביל להצליח לנסוע על 3 גלגלים. מה תגיד על 2? איזה כוחות יופיעו עכשיו כדי לאתגר אותך וכדי להשתתף בבניין המדרגה הבאה? אולי אותם כוחות. אתה חשבת שאתה כבר השתלטת על הפחד, פתאום מתעורר מחדש. כי הורדת הגלגל, אז מתעורר הפחד מחדש. בצורה יותר תהומית, יותר פנימית, יותר עמוקה. עכשיו אתה צריך להתמודד עם הפחד הזה ולהדביר אותו באמצעות תרגולת. כן? אבא יחזיק אותך בהתחלה, אחרי זה ישחרר לרגע, תיסע כמה מטרים, תיפול, תחזור, עד שהפחד הזה יסתלק גם, ולאט לאט גם תעלה על רכב. כן? אני זוכר את עצמי פעם ראשונה שעליתי על רכב משלי, עשיתי רישיון, עליתי על רכב, קניתי רכב, כן? העסקה נסגרה בבנייני האומה, פתאום עליתי על הרכב לבד. מישהו זוכר את החוויה הזאת? אתה עולה על רכב שלך? למרות שהיית עם המורה במשך תקופה ארוכה, עשית שיעורים, עשית טסט, אבל כשאתה עולה על הרכב לבד, בא על הרכב, שעשיתי איתו את העסקה, נותן את המפתחות, לוחץ את היד, אני עולה לבד. וואי, לא האמנתי שכוחות כאלה יתעוררו בתוכי. מה זה? אבל אני נהג, יש לי רישיון. מה זה הכוחות האלה מטלטלים אותי בפנים? ישבתי בתוך האוטו ופחדתי להניע אותו. מדהים. ישבתי וחשבתי, ונזכרתי את דברים שאמר לי המורה, וכן הלאה. עידנתי אותו, שמתי על הילוך, נסעתי לאט, לאט, לאט. אני ממש התפלאתי שכוחות כאלה יכולים להתעורר לי בתוך הנפש. כולה! אני עכשיו נוסע, נוהג לבד. אני זוכר שפעם ראשונה הילדים הגיעו לנו הביתה, התאומים שלנו, שיחיו. הם נולדו פגים. במשך 3 חודשים הם היו בבית חולים. לא טיפלנו בהם. היינו באים, כל יום, כמה שעות, לראות אותם במחלקה של הפגייה. האחיות מטפלות בהם, אנחנו מסתכלים עליהם דרך באינקובטור. אחרי 3 חודשים מגישים לנו אותם ביד. לקבל את הילדים, 2, לא יכול. לקחנו אותם לאוטו, נסענו איתם ליישוב, זה היה, היה גשם באותו לילה, באותו יום. לקחנו אותם הביתה, הכנסנו אותם הביתה. איזה כוחות התעוררו בתוך הנפש. חרדה, אחריות, דאגה, כל מיני. הם צריכים להתמודד עם הכוחות, אבל הכוחות היו בעצמם, הם חומרי הבניין של האימהות, של ההורות, זה ודאי. הם לא באים להפריע, הם באים לבנות את ההורות. לא, להפריע. אבל אם אתה לא תתמודד עם הכוחות האלה שמתעוררים ותברר אותם יפה למה מנועדו, למה נועדה הדאגה, לא תברר אותם, הם ימררו לך את החיים. ולא תוכל להתקדם למדרגה הבאה. לא תוכל להסתובב שתי גלגלים, אם אתה תיכנע לפחד. כן? אם לא תבין שהפחד תפקידו זה רק לעורר בך את הזהירות, אתה לא תיסע שתי גלגלים. לא תיסע. אתה תחזיר את האופניים ונגמר הסיפור. כן. כן. כתוצאה ממה? שפה רגשית, כתוצאה מהכוחות המתגלים האלה שמפחידים אותי? הדרכה. כלומר, פה נכנס השכל. השכל הוא הכוח המתווך. השכל הוא הכוח המתווך בין הכוחות הגולמיים המתעוררים לבין המדרגה הבאה שאותה אני רוצה לקנות. השכל הוא מתווך. השכל הוא זה שמסביר לי כיצד הכוחות הנמוכים האלו בבירורם הם תורמים תרומה משמעותית וקריטית למידה שאני עצמי רוצה ללמוד. בדיוק באותה מידה צריך להסביר למי שרוצה להתחיל לעשות כושר שהכאבים שיהיו לו בשרירים זה בדיוק מה שצריך כדי שיוכל להתקדם. אם לא יהיה שם מורה לספורט שיסביר את זה, שיסביר מה תפקיד הכאב, מה תרומתו לתהליך, אתה תפרוש אחרי ניסיון אחד. זה תפקידו של השכל, של הניסיון, השכל, הבגרות הנפשית, וכן הלאה וכן הלאה. אנשים בעלי ניסיון, שיספרו מניסיונם, מהתהליכים שלהם. אבל חייבים פה איזושהי הכרה מתווכת. אם לא תהיה הכרה מתווכת, לא נוכל לצמצם את הפער בין התעוררות הכוחות הגולמיים לבין המדרגה שאותה אנחנו רוצים לקנות. לא נוכל לגשר, ואנחנו נברח משדה הקרב. האיש הירא ורך הלבב ישוב לביתו. כי המלחמה מעוררת הרבה קשיים. למי שלא מבין את הנקודה הזו, אין שום טעם שיבקש להילחם על מדרגה גבוהה יותר מהמדרגה שהוא נמצא בהיום. אגב, זה אחד הקשיים הגדולים שצדיקים גמורים, הרב קורא, הרב מבחין בין צדיק גמור לבעל תשובה. מה זה צדיק גמור? צדיק גמור זה הצדיקים המעגליים. כן? המעגליים. זה הצדיקים שקנו מדרגה, כן? הם כבר נוסעים על אופניים 3 גלגלים, והם כל כך נהנים מהשליטה שהם לא רוצים להוריד גלגל. הם לא רוצים להתקדם. זה צדיק מעגלי. זה נקרא צדיק גמור. הוא גמור, זהו. הוא גמר. מה זה בעל תשובה? כל הזמן הוא יוצא לדרך. כל הזמן. והוא לא מפחד מהתהליך שמתואר פה. ולאור הדברים שאמרנו, אתם מבינים שזה לא פשוט לצאת לדרך. לא פשוט לצאת לדרך. תראו מה קורה בערב שבת. ערב שבת זה זמן מאוד מסוכן, אומרים חז"ל, נכון? למה? אתה יוצא מימי החול שהורגלת אליהם כבר. קנית בהם כבר איזה מעמד של רגילות. ועכשיו אתה לא בשבת עדיין, בין השמשות. זה זמן מאוד מסוכן. זה זמן של רגישות מאוד מאוד גבוהה, של מתח גדול. לכן אומרים שצריך לומר הכל בניחות בערב שבת. כן? הדליקו את הנר, יסרתן, ערבתן, יאמר בניחותה. זמן מסוכן. זמן של תחושת חוסר ביטחון. יצאתי מן החול, ואל הקודש טרם נכנסתי. זה זמן של מזיקים, של ניסיונות קשים. אבל בעלי תשובה, הם לא חוששים מזה. הם מוכנים תמיד לצאת לדרך חדשה. למרות שהכוחות הטבעיים האלו יתעוררו בתוכם, בצורתם הלא מבוררת, הם מוכנים לעבוד את העבודה הזו. טוב להם לצדיקים, טוב להם. לצדיקים, למתבר גרמיו, בגין יקרא דקודשא ברוך. טוב להם לצדיקים לשבור את העצמות שלהם, כדי כדי לגלות את כבודו של השם יתברך. כן? הם מעדיפים להימצא בדרך, בדרך, עם כל המשמעויות של הדרך, ובלבד כדי ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא, לגלות את רצונו. אבל יש פה אתגר, אין שום ספק. יש פה אתגר. אז הנה, סוף סוף באמת נקרא בתוך דברי הרב, מה פשר התופעה הזו. הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת מעולם, כי גם אם זיכך האדם את מידותיו, ביותו במעמד רוחני, ממוצע, מה זה ממוצע? זה לא נמוך. ממוצע זה שהוא השיג שליטה במדרגה כבר. זה נקרא ממוצע, כמו דרך האמצע. דרך האמצע זה שלמות ההשגה של דבר. זה נקרא ממוצע. כן? גם אם זיכך האדם את מידותיו, בהיותו במעמד רוחני ממוצע, הוא יתמודד עם כל האתגרים של המדרגה, כשהוא נמצא בה כבר, כן? כל הכוחות הטבעיים שהופיעו והתגרו אותו, הוא שלט על כולם, הוא תפס בקרני השור, הוא רחב עליו יפה כבר, אבל מתגדל עכשיו, הוא רוצה לצאת לדרך חדשה, הוא רוצה לגלות ענווה במדרגה חדשה. רגע, רגע. הכוחות שתומכים את הענווה הזו, הכוחות המחשבתיים, הרגשיים, כן? שבעצם בונים את המדרגה הזו, הם לא התבררו מעולם. הם עדיין נמצאים במעמדם הגולמי. כשמתגדל, מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התוהו, שבאים אצלו לידי גילוי נפשי, ואלו החלקים עדיין לא נתבררו מעולם. וצריכים תמיד זיכוך חדש. מה? בכוח. דבר שלא התגלה לפני כן. דבר שלא התגלה לפני כן. כן? אתה ממקף. עכשיו אתה רוצה להיות ממם. מה ההבדל בין ממקף לממם? ממקף הוא על חבורה של 14 חבר'ה, בין 10 ל-14. ממם. נו, קצת יותר. איזה ניסיונות יש לממם? איזה התעוררות של כוחות יש לממם? אני לא הייתי ממם, אבל נכון שיש מתעוררים? זאת אומרת, הייתי ממקף, התרגלתי לממקף. אגב, יש שיטה כזו, תפיסה כזו בפסיכולוגיה, ויש בזה הרבה מן האמת, שאם אדם מסוגל להיות ממקף, אבל לא ממם, ברגע שהוא ינסה לעבור מממקף לממם, יתמוטט. הוא לא מוכשר לזה, הוא יתמוטט. למה מתמודד? לא יוכל להתמודד עם התעוררות הכוחות הנפשיים שמתעוררים בו בדרך לתפקיד החדש. הוא עשוי להיות עבד כימלוך. אסור למנות על ישראל, כן? למנות על ישראל גוי. אפילו לא גוי שיהיה אחרי על שואבי המים או על חוטבי העצים. למה? כי ברגע שגוי מגיע לשליטה, מתעוררים בו כוחות נפשיים שאין לו שום יכולת להתמודד איתם. כוחות נפשיים של שליטה, של רודנות, של גאווה, אין לו שום יכולת להתמודד. יוצאים מן התעלומה. זה לא יצא בשעה שהוא לא היה בוס. כשהוא לא היה מנהל, זה לא יצא. אבל ברגע שאומרים, עכשיו אתה אחראי על חוטבי המים, באופן אוטומטי יש סערת נפש גדולה של כוחות שמתעוררים בו. מידות רעות, דמיונות, הרגשות, כל זה מתעורר. כן? ומתעמת עם התפקיד. והוא לא יודע לתווך. אין לו את השכל המתווך, אין לו את הידע, אין לו את הרמה המוסרית, אין לו את הניצוץ הנשמתי המתאים לזה. אז הוא נופל. על ישראל. על ישראל. גוי לא יודע לכבד ישראל באופן שהוא יכול להיות מנהיג עליו. כדי להיות מנהיג על מישהו, כן? עדנות אני נותן לכם, שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. כן? מנהיג בישראל הוא בעצם עבד של הציבור. גוי לא יכול להיות, גוי מנהיג, לא יכול להיות עבד הציבור. הוא לא יכול להגיע מדרגה של מנהיג עבד. הוא לא יכול להיות עבד של הציבור. עבד לעם קדוש בארץ הקודש, כך חותם הרב קוק באגרותיו. עבד לעם הקודש בארץ הקודש. הוא לא יכול להגיע למדרגה של מנהיג שהוא בעצם עבד של הציבור, לרומם את הציבור, להעלות אותו, לשמור על כבודו, כן? הוא לא יכול. לכן הוא לא יכול להיות מנהיג על ישראל. לא יכול להיות. ההתעוררות של הכוחות הטבעיים שהתעוררו בו, לא יוכלו לקבל מענה על ידי בירור מוסרי. אין לה אפשרות. לכן, לא יהיה מנהיג. לא יעמוד בראש, כן? חבורה של ישראל, לא של חוטבי עצים, לא שואבי מים ולא כלום. כל משימות שאתה משים, מקרב אחיך אתה משים. קשור לעניין הזה. כן. בסדר? הבנתם את הנקודה? זאת אומרת, ברגע שאני רוצה להתעלות, הרצון הזה להתעלות מושך איתו באופן אוטומטי המון המון כוחות שאמורים לבנות את המדרגה הזו. אמורים לבנות אותה. אבל הם מופיעים לפנינו בדמות כוחות גולמיים שצריכים הרבה בירור, או בלשונו של רב, זיכוך. זיכוך. זאת אומרת, הגשם הענקי של הענבה הממוצעת שקניתי, כשאני בא לקנות מדרגה נוספת של ענבה, מדרגת הענבה הזו היא גשם עם אבק. כן? זה גשם עם אבק. זה גשם מלוכלך. וצריך לטהר אותו. והלכלוך נגרם מכוחות שטרם נתבררו. אגב, בכלל לא ידעת על קיומם. הם היו נסתרים אפילו ממך. הם היו בכוח. מי ילד לי את אלו? מי ילד לי אותם? השאיפה שלי להתקדם. תדע לך, שאתה רוצה להתקדם, בין אם תרצה בין אם לאו, אתה רוצה להתקדם באמת, כמו שאמרנו מקודם, להתקדם באמת, התקדמות נפשית, שאתה רוצה להתקדם, דע לך, אתה מעורר מתרדמתם המוני כוחות טבעיים, שחובה עליך לברר אותן, ואם לא תברר אותן, המידה החדשה שתרצה לקנות, היא לא תיקנה כראוי, היא לא תיקנה כראוי, בבחינת מוטב שלא העלית, משל לאדון שאמר לעבדו, העלה לי, תחיתים לעלייה. העלה אותם. שאל אותו, אדון, שמת בהם קב חומתין? אמר לו, לא. אמר לו, מוטב שלא העלית. הכל ירקב מלא. זאת אומרת, שאתה רוצה לעלות למידה חדשה, מתעוררים כל האפרוריות הזאת, כל החלקי האפר האלה מתעוררים, ואתה צריך לעשות עבודת בירור. וחלקי האפר האלו משמרים את החיטה, הם משמרים את המדרגה. אבל צריך לברר אותם. ואם לא ביררת אותם, ייתכן שמוטב שלא העלית. עכשיו, אני לא אומר שהבירור צריך להיות ביום ויומיים. הבירור יכול להימשך גם בשנה. אבל כל מה צריך את המתח הזה של הבירור. כשאני מדבר על מתח, אני לא מדבר על חוויה מורטת עצבים דווקא. כן? ממש לא. זה חוויה יצירתית, מתח, מתח חיובי. אבל צריך להיות מתח כל הזמן. בין הציפייה שלי למדרגה הבאה, לבין הפיקוח והניהול הנכון, של הכוחות הטבעיים, שהם משרתי המידה הזו, והם בונים אותה ברמה הפיזית, ברמה הנפשית, ברמה הרוחנית. אבל הם עדיין חלקי אפר שלא התבררו. קדימה, תתחיל לברר אותם. בסדר? נקרא את זה עוד פעם, את המילים הנפלאות האלו, כן? כשמתגדל, מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התוהו. מה זה תוהו? מה ההגדרה של תוהו? אתם יודעים? מה? יפה. יפה. תוהו. הרב קוק אומר, תוהו, היעדר, כן? היעדר סידור וצורה, צביון ואופי. כן? זה בדיוק תואם את עניינים. הכוחות הטבעיים בהופעה הראשונית שלהם הם פראיים. אין בהם שיטה. אין סדר. אין מגמה. הכל עיוור. רק השכל פוקח את עיניהם. זה הכוח המתווך שדיברנו עליו מקודם, כן. הכוח המתווך, השכל. הוא פוקח את עיניהם של הכוחות האלו. אבל לפני שהשכל לוקח את הפיקוד, הכוחות האלה הם עיוורים לגמרי, הם תוהו. איפה הם היו לפני כן? הם היו שקועים. הם לא היו נודעים בכלל, הם היו בכוח. הם היו בכוח. מי עורר אותם? השאיפה שלך להתקדם. זה עורר אותם. קדימה, תחיל להתמודד. אגב, אני אומר פה במאמר מוסגר, ששייך לענייננו. ברגע שאתה מוכשר לבקש מדרגה חדשה, אדם שמוכשר לבקש מדרגה חדשה, והוא מתחיל לדרוש אותה, אלא מה? הוא פתאום נבהל מהכוחות הטבעיים שמתעוררים בתוך נפשו. והוא אומר לעצמו, רגע, אני לא רוצה להיוולד, עכשיו אני חוזר לרחם. זה בלתי אפשרי. אדם שמוכשר למדרגה מסוימת, והתחיל לדרוש אותה, והכוחות הטבעיים המלווים את המידה, ובונים אותה, יתורו גם הם, והוא מתנחם ומתחרט, ורוצה לחזור לאחור, זה כמעט בלתי אפשרי. אי אפשר להחזיר את הכוחות הטבעיים לאחור. אי אפשר להחזיר אותם. ברגע שהם נולדו, הם בשטח. זהו. ועכשיו, זה כמו, כן? זה כמו לעשות צעד. אתה רוצה לעבור את התהום, אתה עושה צעד, ואתה נשאר, אתה לא יכול. אתה חייב לפסוע לצד השני, אחרת תיפול לתהום. אני לא בא להפחיד, אבל אני רק רוצה להגיד, שאדם שמרגיש שנשמתו דורשת ממנו להתקדם, כן? והוא הולך ומתעלה למדרגה חדשה, וכל הקידבק של הכוחות הטבעיים מתעורר, קשה מאוד לעשות את ההפרדה בין שתי הצדדים של המטבע. השאיפה להתקדם והכוחות הטבעיים מתעוררים. והייתי אומר שכמעט אין לנו ברירה, אלא להתייצב במערכה, כן? ולהתחיל לטפל בעניין. ומי שיזניח את המערכה הזו, הכוחות הטבעיים עשויים להזיק לו מאוד, כי הוא משאיר אותם בלא ברור. הם לא השקיעו חזרה. הם לא השקיעו חזרה לבחינת הבכוח. הם כבר יצאו לפועל. כבר יצאו לפועל. ואגב, מאיפה הם קונים את הכוח שלהם? זה לא בגלל שהם יצאו לפועל וצמחו. צמחו. הם יצאו לפועל. מה הצדקה שלהם? מה הטענה החזקה שלהם? מה הטענה שלהם בעצם? למה הם כל כך עיקשים? זה מתבקש מכוח מה? יפה מאוד! הרי הם מציגים, אני נמצא פה, כך אומר הכוח הטבעי, כי יש פה מדרגה שצריכה להופיע בעולם. הנשמה מבקשת להתגלות בבחינה חדשה. זה הסיבה שאני פה. זה לא הופעה שרירותית של הכוחות האלו. הכוחות האלה מופיעים בד בבד עם המדרגה שחותרת להתגלות. זה הטענה החזקה שלהם. זה החזקה שלהם. לכן קשה מאוד להיפטר מהם. הוציא ראשו, הרי הוא כילוד. הוציא ראשו. אתה לא יכול להגיד אם מכניס את הראש חזרה. זה הרב מאמר מוסגר, שהוא לא כל כך מוסגר, הוא מאוד קשור לעניין שלנו, אבל חשוב לצרף לדברים שאנחנו אמרנו גם את זה. גם את זה. אני מקווה שהתוצאה של השיעור הזה לא יגרום לנו עכשיו לאנשים להגיד, אם ככה הדברים נראים, אז אני אהיה צדיק גמור בזה. שלא ניבהל. כן.
בן אדם שעכשיו חוזר בתשובה, ואז הוא חוזר לחזור, ואז הוא אומר לעצמו נחזור בשאלה.
כן.
ונמצא במצב יותר גרוע מאדם שלא חוזר בתשובה?
איך זה קשור? זה קשור לעניין שלנו? לא, אבל הוא לא חזר בשאלה. למעשה הוא אף פעם לא היה באמת מאמין. זאת אומרת, תלוי גם איזה מין חוזר בשאלה זה, אבל בדרך כלל הרבה חוזרים בשאלה הם למעשה גם לא היו, הם לא היו באמת אנשים שבירו לעצמם את האמונה. החזרה בשאלה באה להרחיק אותם, באה להרחיק אותם מהאמונה השקרית שלהם. כדי לבחון את הדבר מבחוץ, בצורה יותר משוחררת. כי בזמן שהם היו בתוך המסגרת הדתית, לא יכלו לברר את זה. כי המכבש של הממסד, כן? המשפחתי, הקהילתי, דרך עליהם. אז מתעורר בהם איזה מין רצון חזק לצאת מתוך כל הסיפור, להסתכל על הדברים בחוץ, ואז לחזור. אבל חזרה בשאלה היא בדרך כלל מעידה על כך שגם המצב האמוני הקודם לא היה בו, לא יחזיק מים, נקרא לזה ככה. צריך לצאת מזה כדי לבחון את זה מחדש. פרספקטיבה. מאוד מאוד חשוב לבחון את זה בצורה חופשית, ואז מתוך בחינה חופשית, אפשר אפילו לחזור ולזהות את הזרעים, זרעים, את הזרעים של האמונה. גם חוזר בשאלה, יש לו זרעים של אמונה, כן? חוזרים בשאלה מדווחים, גם חוזרים בשאלה ותיקים, שכבר הרבה שנים מחוץ לדת כביכול, הם מדווחים על קשר למסורת, כן? בכל מיני אופנים. יש להם גרעינים בפנים, גרעינים. אבל את הגרעינים האלו צריך להשקוט הרבה פעמים אחרי שחוזרים בשאלה. מתבונים בחוץ, ואז משקיעים את הזרעים האלו, ואז שהוא חוזר בתשובה עוד פעם, הוא אדם מאמין ומתפתח מאוד יפה וכו'. אבל זו סוגיה אחרת. זו סוגיה אחרת. אני רוצה לסיים את הפסקה, קרובים לסופה. הבנו את, את עיקר העיקרון. אם כן, כשמתגדל מוציא בתעלומת חיים מעמקי התוהו, שבאים אצלו לידי גילוי נפשי, אתם רואים נוכחות חיה. לפני כן לא היה גילוי נפשי. לפני כן הוא היה רשאי אפילו לחשוב שאין בקרבו בכלל כוחות כאלו. כן? זה בארון. כן? אז מה? זה בכוח. זה בכוח, זה לא מדבר עליי. זה לא במגרש הנפשי שלי בכלל. אבל פה זה כבר במגרש. פה אתה כבר לא יכול להתעלם. זה כבר פועל, זה כבר משפיע עליך. אם אתה לא תנקוט עמדה ביחס לכוחות האלו, אתה תיסחף. למה? כי הכוחות האלה כבר נמצאים בזירה הבחירית. הם יצאו מן הכוח אל הפועל. הם שחקנים במגרש של הבחירה. לפני כן הם לא שחקנים בכלל. הם היו תמונים עמוק עמוק מחוץ לעולם הבחירה. ברגע שהם יצאו לפועל, אנחנו לא יכולים לנקוט לגביהם שבע אל תעשה. כי הם כבר פה והם משפיעים. זה נקרא גילוי נפשי, בסדר? שבאים אצלו על ידי גילוי נפשי. ואלה החלקים עדיין לא נתבררו מעולם, נכון? זה פעם ראשונה שהוא פוגש אותם. גם לא הייתה סיבה שהם יתגלו לפני כן. למה שיתגלו אם לא צריכים לתמוך מדרגה? נכון? למה שיתגלו? למה שיתגלו? בסדר. אין שוטה נפגע. וצריכים תמיד זיכוך חדש. עכשיו הרב, מתוך כך, כן? מתוך כל העיקרון שהוא מתווה כאן, הוא מגיע למסקנה מאוד מעניינת. יהיה לנו קל להבין אותה. אחרי שטרחנו ואמנו להסביר את המושגים העדינים האלו, כי מדומני שנבין מה שכתוב כאן. ומתוך כך צדיקים שאין הגידול פוסק מהם. זה לא צדיקים גמורים, זה בעלי תשובה. כן? מה שהרב אומר באורות התשובה, יש לנו גם את הפסקה, פה זה קצת בשינוי לשון, כן? כשם שצריכים להעלות את המחשבות והמידות הנפולות, זה פסקה דומה מאוד, כן? לפסקה שמופיעה בי"ד שמה, כן? קצת דומה, כן? כן? שם גם הוא מסביר את העניין הזה. הצדיקים שמדובר עליהם כאן זה בעלי תשובה. צדיקים עולים במעלות בעלי תשובה, כך אומר שם. כן? זה לא צדיקים מעגליים, זה לא מעגלי צדק, אלא צדיקים ישרים, פורצים. עליהם הוא מדבר. מה גורלם של צדיקים כאלו? אני חייב לומר שהם מוצאים את עצמם תמיד תמיד בזיכוך בלתי פוסק. למה? למה הם מוצאים את עצמם תמיד במשימה ומלאכה של זיכוך בלתי פוסק? למה? כי תמיד הם רוצים להתעלות. אתם מבינים מה שהם גוזרים? אנחנו מבינים מה שהם גוזרים עלינו? הם גוזרים על עצמם? הם גוזרים על עצמם התמודדות בלתי פוסקת עם עולמות שלמים של טבע נפשי שמתעורר כל הזמן בגלל השאיפות שלהם. אבל אמרנו כבר, טוב להם לצדיקים לשבור לעצמם את העצמות, כן? במובן הנפשי. בגין נקרא דקודשה בריחו. אין להם בעיה עם זה. אני אומר איך הוא מגדיר את זה. ומתוך כך צדיקים שאין הגידול פוסק מהם, מחיל אל חיל, שהרי הם הולכים מחיל אל חיל, עוסקים תמיד בתשובה בפועל. למה הם תמיד עוסקים בתשובה? כי תמיד יש להם חומרי גלם חדשים. כיוון שתמיד יש חומרי גלם חדשים שלא התבררו, הם מוצאים את עצמם בעבודת בירור בלתי פוסקת. עכשיו, אם הצדיקים היו מגלים לנו עם איזה כוחות טבעיים הם מתמודדים, היינו נבהלים. מה? היינו נבהלים. היינו נבהלים. ממש נבהלים. איך אומר רבי נתן בליקוטי תפילות? ריבונו של עולם, תעזריני על דבר כבוד שמך, אני כמטה המתהפך. מטומאה לטהרה, מכפירה לאמונה. על איזה כפירה מדבר? זה התעוררות הכפירה שהצדיק הוא חווה אותה, התעוררות של כוחות טבעיים, שהצדיק חווה אותה במדרגות העליונות שהוא נכנס לשם, שהוא רוצה להיכנס אליהם. מתעורר את הכפירה מחדש, אבל במדרגה מאוד עדינה. מה שאומר רבי נחמן, שיצרה של צדיקים, הוא קודש קודשים. זה יצרה. אבל הוא קודש קודשים, הוא מופיע בלבושים כל כך דקים. אבל הכפירה של עם הארץ והכפירה של הצדיק מצד התוכן זו אותה כפירה. רק פה זה מופיע בלבוש גס אצל עם הארץ, הפיתוי הרבה יותר גס. ואצל צדיק, הפיתוי הוא דק שבדקים הוא בא בנימוקים אחרים לגמרי שכליים, כפי הסיפור עם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, בכל נדרה, שכולם חיכו שיתחיל להגיד כל נדרה, והוא מתחת לתלית מתעכב, ואז מישהו הגניב שם את האוזן שלו, ושמע אותו מתווכח עם מישהו. מי זה היה המישהו הזה? היצר הרע שלו. רבי לוי יצחק, תראה כמה הוא בא לשמוע אותך, איזה חשיבות יש לך, וואו, צדיק גדול אתה. ורבי לוי יצחק מדבר איתו, תסתלק מכאן. אוי, למה אתה מגרש אותי? אני תמיד נמצא איתך גם בלימוד. למה אתה מגרש אותי? אני חלק ממך. דיאלוג שלם, דיאלוג שלם. לפי התשובות של רבי לוי יצחק, אפשר להבין מה טען היצר הרע. יצר הרע קודש קודשים. אם היינו יודעים, עם איזה טענות טבעיות צדיקים מתמודדים בדרך העלייה שלהם, היינו נבלים. אבל זה בדקי דקות. זה בדקי דקות, כן? למרות שהתוכן הוא אותו תוכן, כמו המדרגות הנמוכות, ההתעוררות הטבעית במדרגות הנמוכות, אבל זה יותר דק. שערי הם הולכים מחי אל חי, אבל תמיד עוסקים הם בתשובה בפועל. תמיד יש בקרבם את המתח בין הרצוי למצוי, כן? בין המדרגה הבאה שאליהם שואפים, לבין הכוחות הטבעיים שטרם נתבררו, ומהווים את הקליפות של המעלה. כן? הכוחות הטבעיים הם הקליפות של הפרי, כן? הם הקליפות של הפרי, הם מלווים את הפרי, הם שומרים עליו, והמשימה זה, באמת, לקחת הכוחות הטבעיים האלו ולהשתמש בהם ככוחות עזר, להוליד את המדרגה הזו בשלמות הממוצעת. עוסקים תמיד בתשובה בפועל, שאחד מחלקיה, כפי שאמרנו, החשובים, הוא זיכוך עמידה, עמידות ובירורן. כל מדרגה ומדרגה, והאתגר שהיא מגלגלת אל פתחנו. משום מה אני מרגיש הצורך להדגיש ולומר, מי שלא מכיר את החוויה הזו, סימן שהוא לא מספיק רוצה להתעלות. מי שרוצה להתעלות, מובטח לו שטרף ומיד יזדמנו על דרכו הכוחות. אחד וחלק. נעצור כאן.